ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, הפודקאסט שבו אני מביא לכם אנשים שחיים בקדמת הבמה, אישיים או עסקיים, בחרו בזה ומשלמים את המחירים של לחיות בקדמת הבמה, את התהילה, את כל מה שמשתמע מכך, אולי לפעמים גם כסף, אנחנו נדבר היום הרבה על כסף, אבל גם הם מקבלים את כל הביקורות ומה אומרים עליהם וכל הדברים האלה, כדי שהם יוכלו להגשים את עצמם, לעזור לאחרים, ולחיות כפי שהם מאמינים, ובפודקאסט הזה אני מביא לכם עוד הפעם כל מיני סוגים של אנשים בתחומים האלה, לפעמים זה יהיה משהו שהוא מקצועי, לפעמים זה יהיה פשוט לקבל את הבן אדם עצמו ואת הדרך שלו וללמוד מכך, לפעמים זה יהיה גם וגם, והיום יש לי את הכבוד להיות פה עם רויטל שתיית. רויטל היא קודם כל חברה של מלא 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 חברים.
נכון.
נכון, אנחנו כל הזמן ככה נמצאים באותם אזורים, רק לא נפגשנו כמעט אף פעם, רק לאחרונה, ורויטל, למי שלא מכיר אותה, היא כבר הרבה מאוד שנים עוסקת בתחום ההתפתחות האישית והעסקית, מייסדת אינפאוור, שיטה ליצירת חיבור פנימי, מרצה ומנטורית בינלאומית למימוש פוטנציאל, ומנחת משחק הכסף הגדול, למימוש פוטנציאל עסקי אגב, ומנחת משחק הכסף הגדול. אהלן רויטל, אחרי כל הפתיח.
בוקר טוב, מה העניינים?
ארוך הזה, בוקר טוב, איך את?
אז אתה יודע, אנחנו על רקע ההתחלה שלנו, שהמחשב לא עבד, והאינטרנט לא עבד, והכל לא עבד, וכמה זה מתבקש על רקע כל מה שאנחנו נדבר היום, ברגע זה ממש אני מתרגשת ושמחה להיות פה.
איזה יופי.
תודה.
גם אני, אנחנו נמצאים גם בימים די מוזרים, אני חייב להודות.
ממש.
אני אפילו לא יודע איך מה להרגיש ומה אני מרגיש. אני בדיוק אתמול, אני רק אשים פה, למרות שיש אנשים שאולי ישמעו את זה עוד שנתיים, עוד שלוש את הפרק הזה, אני רגע אשים את הקונטקסט, כי אנחנו נמצאים בעיצומה, לא יודע אם בעיצומה, אבל כבר באמצע של המלחמה אחרי השביעי לאוקטובר, חרבות ברזל, ואתמול, או שלשום יותר נכון, בלילה הייתה מתקפת טילים מאיראן, ואנחנו נמצאים באיזה מין תקופה כזאת שמאוד מאוד מאוד חשוב לשים לב למי אתה מקשיב, למה אתה מקשיב, כמה זמן אתה מקשיב, איפה אתה נמצא, איפה המחשבות שלך נמצאות, איך את מתמודדת עם הדברים האלה, איך את נגיד בלילה שלה, אני רק רוצה שאנשים יבינו, אם נולדתם אחרי שהייתה את המתקפה, ואתם שומעים את הפרק הזה, הרי מה שקרה, זה הודיעו לנו, עכשיו יצאו טילים, בעוד 4-6 שעות הם ינחתו פה, ועכשיו לך ללילה שלך, אז בואי תגידי לי איך את חווית את זה נגיד, וסליחה שאנחנו עשינו פה פתח סוגריים על ההתחלה, אבל נראה לי שככה זה יהיה מעניין.
נראה לי מאוד מאוד, הקשר מאוד רלוונטי, ובמקרה העליתי פוסט אתמול, אני לא אוהבת רכבות הרים, זאת אומרת אני ממש מיומנת בלהישאר כמה שאפשר בסנטר, לראות מה קורה ועד כמה שאפשר לנהל את איך אני פועלת בצורה המודעת ביותר שאני יכולה. ולאורך היום, לאורך השבועיים האלה של הבילדאפ, היה בילדאפ גדול עכשיו, מה יהיה, וכולנו חיכינו, ומלחמת עולם שלישית, ומי יבוא, וכולם שונאים אותנו, ואנחנו לבד, ועוד ועוד, ואני מתנהלת ומסרבת לעלות על רכבת הערים הזאת, וביום שבת אפילו היה מפגש חברות, והיה, הכל היה בסדר, עד לצאת לפני חצות, רגע לפני שהודיעו שגם הטילים הבליסטיים בדרך, ומצאתי את עצמי יושבת בבית ואומרת, אולי אני שעננה מדי, אולי אני היחידה בעולם שלא ערמתי נייר טואלט ומים מינרליים, ולי יש קטע עם מים מינרליים, אני חייבת שיהיה לי מים, וקצת פחיות בבית, ומצאתי את עצמי ברבע ל-12, פותחת את הדלת ואומרת לכולם, אני יוצאת למנטה להביא מים, ולמזלי הקטנה שלי ראתה את הזיק של בהלה בעיניים, ואמרה לי, אני אבוא איתך, ושתינו שייתו לנו ברחובות רעננה שהייתה שוממה, והגענו למנטה, ומנטה הייתה ריק מן הסתם, לא היה מים, הוא צחק אליי, גם לא היה חטיפים, כל מדפי החטיפים היו ריקים.
וואו, וואו.
אז נסענו לטיב טעם, ושתינו מסתובבות לנו במעברים של טיב טעם, ואני מוצאת את עצמי חושבת, מה אני קונה לסוף העולם? כאילו, מה אני צריכה לשמור בבית
יאללה.
כדי שיהיה לי? ומצאתי את עצמי אומרת, זה ממש שופינג אפוקליפטי. לעשות קנייה על רקע, ובשלב שאני מוצאת עצמי מחזיקה קמח ביד ואומרת, אם אני אצטרך לאפות לחם בשלב מסוים, הבנתי עבור עצמי את גודל האבסורד, הנחתי חזרה את הקמח, הלכתי לקופה, אמרתי לבייבי שלי, בובי, תסתובבי, יש לך כמה דקות, תקני מה שבא לך. אז היא הגיעה חזרה עם חבילה משפחתית של מצות, אני הולכת לעשות המון מצה בראי בחג הזה, נטלה בגודל גדול, פחית שימורים כמובן, ונחשי גומי, ואני ביקשתי מים, לא היה מים, אבל במקום זה זכיתי בשישייה של מים מוגזים מאיטליה, וחזרנו הביתה.
יפה.
אז מה שעוזר לי זה מידה מסוימת של חוש הומור, אני מאמינה בחוש הומור, ולנשום ולזכור ששלושת רבעי ממה שקורה, אולי יותר, קורה לי בראש, ואם אני יודעת לנהל את הקולות שבראש שלי, אז מה שמתוך זה מאפשר לי לנהל גם את הבחוץ בצורה הרבה יותר מאוזנת.
כן.
אבל גם אני מדי פעם קונה כרטיס לרכבת הרים, ותוהה אם אני הולכת לאפות לחם במהלך ה...
אני יכול מאוד להבין את זה, גם אני עוד הפעם נופל לשם לפעמים, אבל אני חייב להגיד, ואני גם הוצאתי אתמול מייל, קודם כל הוצאתי על הבוקר וואטסאפ לרשימת, למועדון המרצים שלי, שאמרתי להם, חבר'ה, זה הזמן שלנו, אם מישהו פה חושב לרגע שהוא מתבלבל ומתכנס פה לעצמו, אז זה הזמן שלו להתאפס, ישר כתבתי את זה על הבוקר, זה הזמן שלכם להתאפס, זה הזמן שלכם לגלות את המנהיגות שלכם, זה הזמן שלכם לשאול את עצמכם, מה הלקוחות שלכם צריכים מכם, זה הזמן שלכם להבין שלקוחות צריכים את הביחדנס, את החיזוק, את ההקשבה, את הלהיות לא לבד, ודווקא עכשיו צריכים קורסים, צריכים סדנאות, צריכים ליוויים, צריכים פגישות, וזה מה שכתבתי, ואז גם שלחתי את זה לרשימת התפוצה המלאה שלי, אמרתי להם, חבר'ה, זה מה שצריך לעשות. ואני אגיד עוד דבר אחרון על הערב הזה, ושוב, זה הזווית שלי. אני בערב שבת הלכתי להופעה של רוקוויל, שהם להקת מחווה לקווין.
נכון.
מדהים, מדהים, מדהים,
וואו.
מדהים. חייב, ואז גיליתי, אתמול אשתי אמרה לי הסולן שלהם הוא אח של מישהי שלמדה איתי קואוצ'ינג פעם בכלל, אז אמרתי, וואו, איזה בסה שלא ידעתי את זה, כאילו, שראיתי אותו. אבל היה מדהים, והבאנו בייביסיטר, וחזרנו הביתה, והלכנו לישון, ודווקא אז אשתי מתחילה עם היא פתחה ויינט, והתחילה להגיד לי, ומה פה ומה שם, ואני אמרתי, דוגרי, לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, אני לא נכנס לשם בכלל. אז אני, יש אנשים שאולי שומעים אותי עכשיו, או רואים אותי עכשיו ואומרים, אוקיי, אז הוא קצת מנותק, הוא קצת פה, הוא קצת שם, אני לא רואה חדשות, לא מעניין אותי. אני מסתכל בוויינט אחת ליום, פעמיים ביום, כדי ככה להבין איפה אנחנו עומדים. יש לי שני ילדים, אני יודע איפה המרחב המוגן, אני לא קונה כמעט כלום. זאת אומרת, יש לי כמה דברים בבית ככה למקרה ש...
אם אתה צריך מים מוגזים, יש לי.
אז מים מוגזים, אשתי מכורה לזה, אז יש לנו מכונה, מכשיר. אבל אני כאילו מסרב להיכנס לכל המשחק הזה, אני מודה. אני חושב שנסיבות כל הזמן יהיו. אתמול היה לי שיחה עמוקה עם אמא שלי, ובזה אני אסיים את המונולוג של הדקה וחצי, שתיים האלה, עם אמא שלי, שאמרתי לה, תקשיבי, כל האנשים, שהיא בת 70 ומשהו, כל האנשים שסביבך, היא גרה בקיבוץ, ואנשים שם מתחילים כבר, את יודעת, זה כבר גיל שכבר הרבה לא ממשיכים שם מכל מיני סיבות, מחלות, עניינים. ואמרתי לה, זה הזמן לקרוא את הספר, אולי אני אביא אותה, של נורית אלדר, מכתבים מהעולם הבא, על גלגולי נשמות וכל מיני כאלה, להבין שוואלה, כנראה, ככל הנראה, לא יודע אם זה נכון ב-100%, אבל ככל הנראה, הנשמה שלנו היא... אינסופית, והיא תמשיך הלאה. ולכן, מה אני אעשה עם המידע הזה שאולי ליפול עליי טיל בליסטי? מה אני יכול לעשות עם זה? אין לי. אז בחרתי ללכת להופעה, לחזור, ללכת לישון, בכיף, באיזי לחלוטין, וזהו.
שאני רוצה להדגיש, זה בחירה זה הבחירה הפחות מובנת מאליה. זאת אומרת, זו בחירה מנוהלת ומתוחזקת היטב.
מתוחזקת מאוד,
זה
מתוחזקת
חשוב נורא
מאוד.
להדגיש שזה לא מכלילות, זה לא מחוסר אחריות, זו בחירה, והבחירה הפחות מובנת מאליה.
אז שוב, יש כאלה שאולי יגידו שזה חוסר אחריות, אני לא יודע, אבל אני
אז
פשוט,
לכן,
התפיסה שלי אחרת.
נכון.
זה העניין, וכל אחד שיעשה מה שנכון עבורו.
נכון.
ואחרי שפתחנו פה את כל נושא של קצת דיברנו על תודעה, בהקשר הזה, בואי נלך למקומות שאליהם בעצם נפגשנו פה היום, שאנחנו רוצים לדבר היום במיין, בוא נגיד ככה, ועוד הרבה ספיחים, אבל על כסף. אני, מעניין אותי קודם כל, איך את הגעת לנושא הזה, לתחום הזה, מה זה בכלל מעניין אותך, האם זה משהו שהגעת מחוסר, מעודף, מעניין וסקרנות, שתפי אותי קצת על הרחב של הדבר הזה, איך מגיעים לתחום הזה?
אני הלכתי הרבה מאוד שנים, ממש עד לפני 3-4 שנים, עם משפט שאומר, money is not an issue. עכשיו הוא עד כדי כך לא אישו, שהוא לא עניין אותי, אני מוכנה לדבר על המון נושאים, ונורא מעניין אותי המון דברים, כסף אמרתי תמיד, יש כאלה שמבינים יותר ממני, מתעניינים יותר ממני, עושים יותר ממני, זה לא הנושא שלי. אז האישו שלי עם כסף, ואני לא מאלה שהייתה להם טראומת ילדות, אבל יש לי לקט של כמה סיפורים, וביניהם, ואתה יודע מה, אני אחבר את זה קצת לרעיון הזה של קדמת במה, ואיך זה מתחבר אצלי לכסף.
אוקיי.
כשאני הייתי בת 12, המשפחה שלי נסעה לשנת שבתון בבוסטון. עכשיו, אני כבר הייתי פעם אחת, אנחנו עברנו קדימה ואחורה מישראל לארצות הברית, אז אני דוברת אנגלית, כבר הצלחתי להתבסס בכיתה ו' בירושלים, וההורים שלי מודיעים לי שלשנה אנחנו נוסעים לבוסטון, ואני ממש לא רציתי לעזוב את המעגל, אבל החלטתי עם עצמי שכשאני אגיע לשם אני הולכת להיות מלכת הכיתה, או לפחות החברה הכי טובה שלה. ידעתי שאני הולכת להיות פופולרית בארצות הברית, בניתי סיפור שלם, הגענו לבוסטון, יום ראשון ללימודים, מגיעה the Israeli לכיתה, ואכן כל הבנות מגיעות אליי לשאול אותי ולהתעניין, והסיפור שלי מתגשם. אבל בישראל של אותה תקופה, הלימודים היו ברמה מאוד גבוהה, ואני הגעתי עם המון ידע. ואני גם סקרנית, ואני אוהבת ללמוד, ויש לי גם עיניים גדולות, והמורים היו שואלים שאלות, ואו שהייתי יודעת, או מתפעלת, או מרוב אי נעימות שאף ילד לא הרים יד, ומבוכה עבור המורה, אז מדי פעם גם הייתי מצביעה, וידעתי בספרות אנגלית, וידעתי בסושיאל סייאנס, וידעתי במתמטיקה, וידעתי. מן הסתם, לקח לי שבוע להפוך להיות teacher's pet, חביבת המורים, לא מלכת הכיתה, וכששמעתי בוקר אחד את ההנחה של סטיבן, זה שיושב מאחוריי, על זה שעוד פעם המורה שואלת אותי, וכל הכיתה צחקקה, הבנתי שהפסדתי, הבנתי שנזרקתי מהשבט, והבנתי כמה מסקנות. אחד, לא שווה להתבלט. שתיים, חשוב בשביל לשרוד להישאר מתחת לרדאר, ושלוש, את מה שאני יודעת כדאי לשמור לעצמי. צריך להיזהר, כי מהר מאוד, בקדמת הבמה, במקום הזה שאני נמצאת בזרקור, יש לזה מחיר כבד. חלפו שנים, והמסקנה הזאת עזרה לי לבחור את הקריירות שלי. בין אם משקתי ת"ש בצבא, ומינפתי את החיילים, אחר כך הייתי דיילת אוויר, הייתי מפיקה, ובעלת חברת הפקה, אני הייתי זאת שמאחורי הקלעים עוזרת לאנשים לממש חלומות. וגם כשהגעתי לעולמות הייעוד, האימון, ומתוכם לייעוד, זה תמיד היה מאחורי הקלעים, לעזור לאנשים למנף חלומות, לעולם לא לעמוד בקדמת הבמה, לא לעמוד בזרקור, כי אני אשאר לבד.
כן.
אבל הייעוד יש לו דרך מעניינת, לזמן אנשים, ואנשים שאני עובדת איתם, אני קוראת להם מנהיגים בעל כורחם, אלה שלא רוצים את הזרקור ולא רוצים את המקום הזה, את ה-too much הזה, ולא הייתה ברירה. הקריאה הפנימית הייתה כל כך גדולה שממש נאלצתי פעם אחר פעם לעלות ללייב, להיחשף, לשתף, להעביר הרצאה. ובהתחלה זה היה עם כל הסממנים שמי כמוך מכיר, של היובש בפה, ואני גם מסמיקה, והרעדים הקטנים בידיים, ומי יעלה עליי שאני כל כך מבועטת. עם הזמן זה הלך והרגיש לי נוח והרגיש נעים, אבל שמתי לב שיש אזור אחד בחיי שממשיך לייצר רעש, והוא כסף.
אוקיי.
והתחלתי לחקור איך יכול להיות שאני עושה טוב, ואני מעבירה תכנים, ו-I walk my talk, אני עושה את כל מה שנדרש, ואני ממשיכה לייצר כל מיני רעשים עם כסף, בין אם זה לא להרוויח כמו שאני ראויה. הייתה תקופה ממש של כמה שנים שהיינו במינוס תמידי, לא משנה כמה ההכנסה גדלה, נשאר שם מינוס.
כן.
ולקחתי את כל מה שאני יודעת על אמונות מגבילות, שזאת בעצם ההתמחות שלי, ואמרתי, הגיע הזמן לחקור כסף. ואז גיליתי שאותה אמונה, אותו פחד של אותה ילדה בת 12, של לבלות יותר מדי, התיישבה על כסף. כי אני יכולה להשפיע, ואני יכולה להיחשף, ואני יכולה להיראות, וזה בסדר, אבל התת מודע ישמור אזור אחד, שימשיך להזכיר לי שאני לא יותר מדי, כדי שחס וחלילה, אני לא עוד פעם אמצא את עצמי נזרקת מהשבט ונשארת לבד. אז שם התחיל הרומן שלי המחודש עם כסף, ממש מערכת יחסים חדשה שהלכה ונבנתה.
מה עשית בשביל זה? הלכת למישהו, הלכת לקורסים, הלכת ל... לא יודע
אז
מה,
אני
כאילו מנסה רגע להבין.
גם אני חושבת שזה התחיל מהמודעות, יש פה אמונה מגבילה, ויש אמונה שמשפיעה על המון מרחבים, ואני עושה המון עבודה עם אמונות מגבילות. חלק מהאופן שבו אני עובדת עם אנשים ועם עצמי, זה לזהות את הקולות שבראש, או את הדמויות הפנימיות שיש להם פחדים. אז ממש עם עבודה פנימית ביני לביני, וכמובן שהתחלתי ללכת לקורסים, שוב, נושא שעד לפני רגע לא עניין אותי, לא משך אותי. אתה יודע, אחת מהאמונות הרעילות סביב כסף, ומאוד מתחבר לאנשים שאני רגילה לעבוד איתם, זה אם אני עושה טוב בעולם, ואם אני הולכת בנתיב הייעוד, ואם אני, אין לי ברירה, ממש זה ממש קריאה פנימית, ואני גם נהנית ממה שאני עושה. כסף הוא לא העיקר, כסף הוא לא צריך להיות משמעותי, אז להבין שאני ממחזרת פרדיגמה ישנה נושנה, שמלווה אותנו ברמה אבולוציונית, ואם אני רוצה להראות במה שאני אוהבת לדבר עליו, זה חופש בחירה, אז אני לא בוחרת פה. אני מתנהלת על פי אמונה מקבילה.
כן. אין פה בחירה בעצם, בסופו של דבר.
לא, כי כל ההתנהלות שלי, כל אסטרטגיה שלי אל מול כסף, כמה אני ארשה לעצמי לגבות, כמה אני ארשה לעצמי לתמחר את הקורסים שלי, האם אני מעיזה בכלל לדבר על כסף, מה קורה לי כשאני נמצאת במעמד הזה של מכירה, הקיבוץ הזה הוא קיבוץ אנרגטי, זה קיבוץ שאומר, אני לא רוצה יותר מדי.
כן.
וזה מנהל אותי.
אז מה, נגיד אני בן אדם כזה, בסדר? ואני מתכווץ מכל דבר, ואני, נגיד העניין של תמחור, אני חושב שזה אחד הדברים הכי
ממש.
מובהקים, הכי מובהקים, ששם אנחנו רואים את ההבדלים בין אמונות של אנשים, שזה פשוט מטורף, כאילו, הרי אני גם אגיד עוד דבר. אם אתה עובד בעבודה שאתה באמת אוהב, בוא ניקח את כל העצמאים. הרבה מהעצמאים עושים את מה שהם אוהבים. בסדר, יש מלא דברים שאנחנו לא אוהבים גם בביזנס. לבנות הפה נחיתה, לעשות רשימות תפוצה, כל מיני דברים שלא בהכרח אנשים מתים עליהם, אבל הם רוצים לעבוד. ובאימון ובטיפול ובייעוץ הם אוהבים את מה שהם עושים. אז זאת עבודה שכאילו אתה כאילו תשלמי לי או לא תשלמי לי, אני קם בבוקר לעשות אותה בכיף.
בדיוק.
ואז אם אני לא צריך תשלום על זה ואני אבוא גם ככה בחינם, אז
אתה
מה עכשיו אני
מבין
גם אגבה
כמה
על
זה
זה כסף?
מורכב?
אז מה
ממש.
גם אני אגבה על זה כסף, נכון? אז, ואז אני אשאל את עצמי, אוקיי, אז גם אני אגבה על הדבר הזה. מה אני זה? סתם לצורך העניין, בוא ניקח דוגמה. אני עשיתי טיול לפני שבועיים עם דניאל בן-ארי, שאת מכירה אותו, עם ערן שטרן ועם ניב אמיר ועם
נכון.
אורי נצר. הטיול, זה היה טיול סדנאי של יום שלם, ביחד עם ארוחה גם בסוף, וזה עלה 660 שקלים ותקילין לאדם הממוצע. עכשיו, מלא אנשים אמרו לנו שזה יקר להם מדי. ואז זה כאילו אתה אומר, אוקיי, אני הולך לטיול, אני בא ליהנות, אני רוצה שהם ייהנו גם כן, אני לא רוצה שזה יישב להם פה על הצוואר, כמה אני אמור לתמחר את זה. אז שוב, היה לנו פה שיחה מאחורי הקלעים, אני אולי אכנס אליה אחרי זה, אולי אם זה יהיה רלוונטי, אבל מה דעתך בכלל? איך ניגשים לתמחר דברים כאלה, שאתה עוד אוהב גם?
אז בדיוק, בדיוק אתה מתאר את המהות הזאת של אותה אמונה קדומה. אני זוכרת שזה חרץ את גורלי כשהתחלתי, שעשיתי את ההסבה מהפקה לאימון, והמאמנת שלי שאלה אותי, רגע, אז אם את צריכה לבחור ואת נכנסת לאימון, האם את מוכנה לעשות את זה בלי שישלמו לך? ובשיא ההתרגשות, בבהירות הזאת שהייתה לי, אמרתי לה, ברור. ומאותו רגע אני עשיתי או בחינם, כי ברור, זה תשוקה שלי ואני אוהבת את זה.
נכון, נכון.
איך בכלל אפשר להתעסק בדבר הזה שנקרא כסף? ואגב, הטיול שלכם, מי שיראה את זה פעם בעתיד הלא נודע,
יהיה, הולך להיות.
ברור שיהיה, ואני זוכרת שדיברתי גם עם דניאל וגם עם ניב, שהם חברים טובים, ואני הייתי בטוחה שהוא יהיה סולד אאוט. ארבעה אנשים, כל אחד עם גוף ידע ענק, כל אחד ככה מנטור ומורה דרך בפני עצמו, היה ברור לי ש...
האמת היה מדויק, הגיעו 30 אנשים, היה בובלה.
ממש.
מדהים.
עכשיו, כמה זה מעניין שבמקומות האלה, באזורים האלה של התשוקה והאהבה וגם העשייה היהודית, אם ההתכוונות שלי היא לא ממש ברורה למה אני רוצה ומה הערך שאני נותנת ואיך כסף לא אמור אלא חייב להיכנס לתמונה או לא, אבל מעצם הבחירה, מעצם המיקוד הזה, והמיקוד הוא לא רק רעיוני, לא רק מה שאני אומרת, אלא גם ברמה אנרגטית. כי אם אני לא מרגישה, ממש מרגישה את מלוא הידיעה שהדבר הזה אמור לייצר איקס כסף או לייצר הכנסה, אז המיקוד הולך לכיף או להנאה או לביחד המופלא הזה שיצרתם. זאת אומרת, בעצם קרה שם בדיוק מה שהייתה ההתכוונות.
כן.
ההתכוונות לא הייתה לייצר מיזם רווחי.
האמת נכון, לא, לא, זה לא אמרנו בוא נעשה מזה ערימות של כסף, אלא בוא גם קצת נרוויח מזה, אבל בעיקר נהנה עם אנשים טובים. ואגב,
וקיבלתי בדיוק את מה
וקיבלנו
שביקשת.
בדיוק את מה שקיבלנו, כי עצם זה ששמנו גם את הרף הזה של 660, מן הסתם זה הביא אנשים ברמה גבוהה. שוב, אני לא אומר שאין אנשים ברמה גבוהה שגם אין להם כסף, הכל סבבה, אבל זה גרם לזה שאנשים ברמה מסוימת, בוא נקרא לזה ככה, יגיעו, והיה הרמוניה וסנכרון בין האנשים שהגיעו, גם היה פשוט פגז מהעניין הזה. אבל באמת, עכשיו בוא ניקח את העצמאי הממוצע, סבבה?
כן.
עכשיו אני מאמן, מאמנת, מטפל, מטפלת, יועץ כזה או אחר או יועצת, אני רוצה לצאת עם קורס, סדנה, מה איזה טיפ את יכולה לתת לי כבן אדם כזה של איך בכלל לגשת לדבר כזה שזה יהיה גם רווחי ואיכותי, ומהבחינה הזאת שאני לא עוד הפעם יעשה כאילו, סבבה, אני אהנה, אחלה, אבל שזה באמת יהיה מוצר רווחי ואיזשהו ערוץ רווח נקרא לזה.
כן.
איך ניגשים לזה ברמה התודעתית? מה אני אמור לשאול את עצמי? ואיך אני מתמודד עם החסמים שלי בכלל? או שאולי גם תגידי לי, תשמע, אתה בכלל יש דברים מקדימים שאתה צריך לעשות, אני לא יודע, אני שואל.
אז
כאילו, מה, את יודעת, מה עולה לך כשבאים אנשים כאלה, ואני מניח שיש מלא אנשים בתוכניות שלך,
נכון.
שהם בדיוק בפוזיציה הזאת, כמו שאמרתי,
ממש.
מטפלים, מאמנים, יועצים, רוצים כבר לקחת 400-500 שקל למפגש, אבל הם עדיין ב-250-300, או ב-150 לפעמים, או ב-200, רוצים לעשות סדנה, אז הם יקחו עליה 75 במקום 300, רוצים לעשות קורס, אז הם יקחו על הקורס הזה 900 במקום 4,000. איך אני ניגש לזה? שוב, עם כל החסמים, מאיפה מתחילים בכלל? שאלה סופר גדולה ורחבה, אני מלחית
ממש,
עליך.
ממש, אז אני אתן כמה נקודות, זאת אומרת,
טוב.
ואני אשתדל להפוך את זה לכמה שיותר פרקטי.
אוקיי.
אני מתחילה עם הנחת היסוד שלי, ויצא לי לעבוד עם אלפי אנשים, רק סביב משחק הכסף, שאולי נדבר עליו אחר כך, כמעט 700 אנשים, והמון המון אמונות כסף, הנחת היסוד שלי אומרת, לכולנו יש סיפור עם כסף. וזה לחלוטין לא קשור לכמה כסף יש לי בחשבון הבנק. לכולנו יש אישו, כי כסף הוא, קודם כל הוא כלי להתפתחות אישית, ממש, והוא יושב על סוגיית הערך שלי. עוד כסף
זה בעצם
משקף,
ציון, ציון
ממש,
לערך, ציון שהחברה
ממש,
נותנת לי לערך.
וחדש יחסית, זאת אומרת, עד לפני 2000 שנים בכלל סוגיית הערך נמדדה על פי פרמטרים אחרים. רק עם התחלת ההמצאה של דרך חליפין חדשה והרעיון הזה של מטבעות ואחר כך שטרות, תחשוב שהיום כשאתה שואל את השאלה הזה כמה הוא שווה או מה היא שווה, אני לא מדברת על איזה סוג בן אדם הוא, מה הערך שהוא מביא לחברה, איך היא משנה את העולם. אני מדברת תכלס, כמה כסף יש לו בבנק.
נכון.
כמה הוא שווה, זה כמה כסף יש לו. אז מראש הסוגיה של כסף היא מאוד מאוד טעונה. כי אם כסף משקף את הערך שלי, האם אני יכולה לדבר על זה? האם אני רוצה שידעו? אנחנו ספישיז, אנחנו מין שמשווה את עצמו כל הזמן. אני, הערך שלי נמדד לא לפי מה שאני מאמינה על עצמי, אלא איך אני לעומתך, איך אני לעומת האורחת שהייתה לפניי, איך אני לעומת המאמנים והמאמנות האחרים. אין לי את המקום הזה שאני מודדת את עצמי לפי הערך האבסולוטי או הלגמרי אובייקטיבי שלי.
שזה נורא אמורפי, זה נורא בעייתי להגיד את זה, כי הרי הרבה פעמים אנשים, כל מיני מנטורים אומרים, הכסף שיש לך בחשבון הבנק, זה שווה לשווי הערך שאתה מייצר עבור אנשים בעולם הזה, כביכול. והשאלה היא, האומנם?
ממש.
האומנם, לא בטוח בכלל.
אז אני לוקחת את זה, ואני קראתי לשיטה שלי In Power, מכיוון שיש משהו בלהתחיל להבין שכל הדבר הזה מתחיל בתפיסת הערך שלי לעצמי. זאת אומרת, כשאני מחכה להעצמה מבחוץ, להיות empowered מבחוץ, אז אני תלויה בך. ובמה אתה חושב עליי, מה אתה חושב על העשייה שלי, מה אתה חושב על הערך, כמה אתה תעצים אותי. מה קורה כשאני צריכה להסמיך את עצמי ולהעצים את עצמי,
איך עושים את
ולמצוא
זה?
את הדרך? אז קודם כל, יש שם משהו בלהתחיל להבין שזאת החלטה. זה ממש החלטה. זה אני עושה עם הלקוחות שלי תרגיל, הוא תרגיל נורא פשוט. אני ככה מספרת אותו כאן, אני רק מזכירה שאנחנו צריכים לעשות אותו עם עוד מישהו, כי למיינד יש דרך לרמות ולעבוד על עצמנו. אבל אני שואלת אותך, הדי, כדי להעביר את הקורס הבא שאתה רוצה להעביר, כמה אתה מרגיש שהקורס הזה שווה? כמה אתה מוכן, יש לנו משהו קונקרטי שאנחנו יכולים להקים?
עליי?
עליך?
עליי? יש לזה תוכנית עכשיו שאני חושב להוציא.
כן.
על איזה הפקה של כנסים.
וכבר יש לך איזה רעיון של תמחור?
זה נראה לי יהיה בסביבות נגיד 10,000 שקלים, משהו כזה.
10,000 שקלים. אז
כן.
קודם אני אומרת לך, איך זה מרגיש שאתה אומר את זה? זה מרחיב, זה מכווץ, איזה מחשבה עולה, וכל הדברים האלה זה דאטה, זה ממש חומר חשוב כדי להתחיל לזהות איפה יושב סיפור הכסף שלי.
כן.
מה אני חושבת, מה אני מרגישה, מה אני מאמינה, ואיך אני מתנהלת אל מול כסף. והתרגיל שאני עושה זה להגיד לך, עכשיו אני רוצה שתעצום רגע עיניים, ותגיד לי, אם אתה גובה על התוכנית הזאת, עם כל הדברים שאתה מעניק ללקוחות, עם הניסיון שלך, והידע שלך, והכלים הפרקטיים, כל הערך הרב הזה, ותגבה על התוכנית נגיד 8,000 שקלים, איך זה מרגיש?
8,000 מרגיש טוב,
טוב.
כאילו מרגיש שאני מרגיש שאני אובר ואליו, בוא נגיד ככה,
מדהים.
בשלב הזה, ב-8,000.
אז לקחתי אותך לנמוך יותר, כי אנחנו הרבה פעמים, ובטח אנשי אני אוהבת מה שאני עושה, ולכן אני אעשה אותו בכל מקרה, וכסף is not an issue, ולא באמת אכפת לי כמה יתנו לי, אבל לכולנו יש סכום שמעליב אותנו.
כן.
לכולנו יש את הסכום הזה שמייצר את הקיבוץ, מייצר את התחושה של ה-over value, של אני ראוי ליותר.
כן.
ואם אתה עוד פעם עוצם עיניים, ואני אומרת לך, ואם אתה לוקח על התוכנית הזאת באמת את ה-10,000, איך זה מרגיש?
אז מרגיש טוב, מרגיש
מרגיש טוב.
די כאילו שזה יושב על זה. האם
מעולה.
התוכנית הזאת שווה יותר, אגב? יכול מאוד להיות שלחלק
אז עוד לא
אנשים.
סיימנו את התרגיל.
אוקיי.
עכשיו אני אשאל אותך, ואיך זה מרגיש אם אתה תגבה עליה 11,000 שקלים?
אני דוגרי, אני
כן?
מרגיש יותר טוב.
ממש. ואם תגבה עליה 12,000 שקלים?
פה יש שאלה, פה הגוף
אוקיי.
מתחיל ככה רגע לזוז
מדהים.
בכיסא.
וזאת דרך מעולה, ותודה על השיתוף, למרות ההתקלה. זאת דרך מצוינת להבין שיש לנו משהו, יש לנו ממש חוכמה בגוף של מה אני, לא במיינד, לא עם כל המחשבות של מה יגידו ומה יחשבו, והאם זה בעל ערך או לא בעל ערך, והאם אני יכולה או לא יכולה. יש לי ידיעה פנימית מה הסכום שלי. יש לי ידיעה ותחושה כשזה נמוך מדי.
אבל זה בעייתי לפעמים.
למה?
כי אם אני מרגיש, אני עובד גם הרבה עם אנשים שהם די הקהל, כמו שאת עובדת איתו לפעמים, בסדר? זה אנשים שהם לפעמים לא מודעים לאיכות שהם מביאים ולערך שהם מביאים החוצה לאנשים אחרים.
מדהים.
ואז אם אני מסתובב בסביבה מסוימת שלוקחת 300 שקל, או אני מסתובב בסביבה מסוימת שלוקחת 600 שקל, זה משפיע על המיינד שלי. אני אתן לך דוגמה עליי. אני נגיד עד לאחרונה אמרתי עצמי, הרצאה שלי בארגון, 3,000, 4,000 שקל. בסדר, הרצאה בארגון, חצי שעה, שעה, משהו כזה, שעה וחצי. לאחרונה אני מסתובב עם אנשים, בשנה האחרונה עם אנשים ברמה הרבה יותר גבוהה, ומבחינת הידע שלהם והניסיון שלהם לארגונים וכל מיני כאלה וזה. אם אני אומר מתחת לחמש, אני עצבני על עצמי, אני כועס עליי. אני כאילו, אתמול דיברה איתי איזה מישהי מאיזה ארגון, היא אומרת לי כמה אתה לוקח, אמרתי לה מה זה משנה כמה, או כמה אתה רוצה על ההרצאה, אמרתי לה מה זה משנה כמה אני רוצה, את הרי לא יכולה לשלם לי את זה. זה היה איזה תחילתו של משא ומתן. בואי תגידי לי כמה את יכולה, ואני אראה אם אני רוצה, כי אני גובה חמש ומעלה לדבר כזה, בכוונה אמרתי לה את הדבר הזה, ואז היא אמרה לי, מה פתאום, אנחנו יכולים לתת איקס כסף, נגיד איזה 3, 3.5. אמרתי, אוקיי, סבבה, אז אפשר להתחיל, זה, אני לא נעלב ללכת ל3.5, טוב לי ללכת לפעמים ל3.5, לפעמים גם לא, זה תלוי, תלוי מה, כמה עבודה יש לזה, ואיפה זה, וכמה אני צריך להיערך לזה, אבל אם אני במיינדסט נמוך, אז יכול להיות שאני אקח או בחינם, או ב-500, או ב-800 הרצאה, או ב-1200, ואני יכול לקחת ב-3,000, אני אגיד יותר מזה גם. כשאתה בא לארגונים, אתה תגיד 1,200 או 1,000, או 1,000, לא ייקחו אותך. הם יגידו, אנחנו לא עובדים עם אנשים כאלה פושטים. אז זה בעיה עם האנשים האלה שאומרים לי, תשמע, אבל זה מה שהגוף שלי אומר לי, מה אתה רוצה?
אז אתה תתפלא לשמוע
נו.
שברוב הפעמים, רוב הפעמים, הגוף מסמן לך שאתה ראוי ליותר ממה שאתה לוקח.
אוקיי, מעניין.
ברוב הפעמים, אני עוד לא נתקלתי דרך אגב במישהו שגם לא הייתה לו איזושהי תקרת זכוכית, והתקרה הולכת ומשתנה.
נכון.
אבל עוד לא הגיע אליי מישהו שהעליתי את המספרים, וזה לא חשוב אם זה לשירות של כמה אלפי שקלים או כמה עשרות אלפי שקלים או דולרים לצורך העניין, כי אני עובדת גם בחו"ל. תמיד יש איזשהו שלב, בגלל שאני עובדת עם אנשים עם אינטגריטי גדול ועם מודעות לערך ועם המחויבות לתת ערך לעולם, יש שלב תמיד שאומרים לי, אוקיי, זהו, מפה זה מתחיל להרגיש יותר מדי. חשוב גם להבין את זה. זה לא אין לזה עד אין סוף. בכל אופן, הבן אדם הזה עוד לא הגיע אליי.
כן,
צד
ברור.
שני, ואתה זוכר, התחלתי בלהגיד שכסף בעיניי ועבורי זה כלי להתפתחות אישית. ברגע שמתחיל הדיסוננס הזה, ברגע שאני מרגישה את הפער, הגיע הזמן לעבודה פנימית. הגיע הזמן להתחיל לחזור אחורה ולהגיד, איפה יושבת פה אמונת כסף? איפה יושב ההסבר הקוגניטיבי או הזיכרון ההוא שממשיך לנהל אותי, שאומר, אני לא ראוי ליותר. ותראה מה אתה עשית כשתיארת את זה. אמרת, אני הרגשתי מוכן לקפיצת המדרגה התודעתית והפיננסית הבאה שלי.
בגלל השוואה, אגב, בגלל השוואה, ראיתי מה אחרים עושים ואמרתי, אין סיכוי, אז...
מדהים. וזה כשאנחנו משתמשים בהשוואה כדי לגדול. ולא כדי להקטין את עצמנו. כי ההרגל הוא להיות אל מול אנשים כאלה ולהגיד, טוב, אני לא ראוי, אני לא מספיק. עוד אמונה, אני לא מספיק. אני לא מספיק חכם, אני לא מספיק מנוסה, אני לא מספיק יודע, אני לא מספיק מוכשרת, אני לא מספיק מוצלחת, אני לא מספיק. ואני לא מספיק, גם אם אני אגיד את הסכום שאני מרגישה שאני רוצה, ברמת אנרגיה, ברמת האמונה שלי בעצמי, זה לא יקרה.
כן. אני אגיד גם משהו שלי קרה פעם בעבר. איזה ניסוי שעשיתי על עצמי. איזה חברה רצתה שאני אעשה לה איזה סדרת סדנאות, ותמחרתי את הזה, ואמרתי, אוקיי, 9,000 שקלים. באתי לשלוח כאילו את הצעת מחיר, ואז אמרתי, רגע, רגע, רגע. אני קיבוצניק במקור, אני יודע שיש לי בעיה עם כסף גם כן, ואמונות ועניינים.
קיבוצניקים, דרך אגב, אצלי יש להם מחלקה מיוחדת.
נפרדת, כן, זה מחלקת שיקום, שיקום מיוחדת אחרת. ואז אמרתי, טוב, אני מקפיץ את המחיר מ-9,000 ל-15,000. סתם, מקסימום אני אאבד את העבודה, לא נורא. והם חזרו אליי ואמרו לי, אין בעיה, התקבלת והכל סבבה. ואמרתי, יואו, כמה כסף אני משאיר על הרצפה כנראה במקומות אחרים, זה
ממש.
פשוט לא יומן.
אז זה הדוגמה של הקצה האחד, והדוגמה של הקצה השני, זה כשאני מבקשת 15,000, אבל מה שבתפיסת הערך הפנימית שלי הוא 9,000.
כן.
וכל פעם שאני נמצאת בפער, ואני מדגישה את זה וממרקרת בכזה ירוק זרחני, הפער הזה לא נועד כדי שנרד על עצמנו, לא נועד כדי שנלקה את עצמנו, לא נועד כדי שנספר לעצמנו עוד פעם שהנה ידעתי, והנה עוד פעם זה לא הלך, והנה עוד פעם אמרו לי לא, שלא קיבלתי את מה שאני רוצה. הפער הזה נועד כדי לעצור ולשאול איזה אמונה יושבת שם. מה אני ממשיכה להאמין על כסף, על עצמי אל מול הצלחה, או השפעה, או הכנסה, או שפע, או ההתרחבות הזאת, ולשנות אותה. כי זאת הדרך, ומהבחינה הזאת כסף הוא ממש, הוא חבר טוב לעשות קפיצות בהתפתחות אישית.
כן. אז אני שואל אותך, מה הגישה שלך, נגיד, מה בתוכניות שלך, אולי אפילו במשחק הכסף, בכלל, על מה אנחנו עובדים ומה הדרך? אני אישית, אגב, מאמין גדול בדווקא בדברים הבסיסיים, הפשוטים, שזה רמת הסביבה, שזה אומר מי האנשים שאני שם לידי, איך אני אפילו מתלבש כדי שאני ארגיש יותר טוב עם עצמי. דווקא הדברים הנורא בסיסיים ופשוטים, הם בעיניי מפתח נורא גדול לקפיצת תודעה, גם אם זה לוקח זמן. זאת אומרת, אם אני עכשיו שם את עצמי ליד אנשים טובים, יכול להיות שבהתחלה אני ארגיש קטן, אגב, כי אני שם את עצמי ליד אנשים שהם מרוויחים יותר ממני וזה. אבל אם אני לאורך זמן יעמוד לידם ויהיה לידם, בגלל זה אני עושה את הכנסים הגדולים שאני מפיק, או לפחות זה אחת הסיבות שהתחלתי, אז בסוף מתישהו אני לאט לאט תהיה איזושהי דיפוזיה, ולאט לאט אני אהפוך להיות קצת יותר כמוהם, והם לפעמים גם יהיו קצת יותר כמוני, כי אנחנו מבלים הרבה זמן ביחד, כמו שג'ים רון אמר, אתה הופך להיות הממוצע של חמשת אנשים הכי קרובים אליך. אז מה הדרך שנגיד את היית, את עובדת או מעדיפה לעבוד, או בתוכניות שלך בכלל, בליוויים, בכל דבר שאת עושה, לא יודע, מה, לאיזה כיוונים את לוקחת את זה?
אז להקיף את עצמי באנשים, אתה יודע, ואני זכיתי, לי נגיד יש מאסטר מיינד עם שלושה חברים מופלאים,
אל תגידי לי, אני אגיד לך,
כן,
דניאל בן ארי, בן
נכון,
יעבץ, איריס
נכון,
שביט.
נכון. ואנחנו כבר
אנשים מופלאים.
שבע שנים, כל יום חמישי בשמונה בבוקר, נפגשים לשיחה, ואנחנו כולנו מדרבנים אחד את השני להיות בהתפתחות וגדילה תמידית. ויש משהו בסביבה הזאת, שאם אני בוחרת בכלי הזה, וזה כלי מופלא, זה אומר שאני מתמסרת לרעיון, שאני כל הזמן בהתפתחות וגדילה ובהסכמה להיות בהתרחבות הזאת. וכל פעם שאני מבלה באיך הם יותר, איך הוא הצליח, למה זה לא קרה, אני הופכת, אתה יודע, יש לי איזה סרטון שהוצאתי פעם על מודל האכזבה. אם אני רגילה להגיד איך הוא ככה, לי זה לא יקרה, טוב, ידעתי שזה לא יקרה לי. ולהגיע שם, להתאכזב כי ידעתי.
כן.
איך הוא גובה 10,000 שקל לליווי, ואני אף פעם לא אצליח. אני, טוב, אין לי מה לנסות. אכזבה. אם אני נמצאת שם, בתוך הלופ של אכזבה, וזה לופ, זה איזשהו לופ תפיסתי, חשיבתי, זה הרגל, אז אני לא צריך לצאת ממנו. אז כל מה שאני אעצר, יהיה עם טעם וניחוח של אכזבה.
כן.
ולכן יש משהו בהתמסרות לדבר הזה שאומר, אני בוחרת לעשות את זה, מתוך ידיעה שזאת הדרך שלי לגדול. דרך שאני מאוד אוהבת,
זה
אמרתי
מקום,
קודם כל,
רגע, אני רק רוצה שאנשים יבינו, יש שם מקום מאוד מאוד סלחני. רוצה ש... אנשים התרגלו, ואני יכול להגיד עליי, בסדר? אני גם בן אדם מאוד 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 סלחן כלפי עצמי. גם לא, גם לפעמים אני נותן לעצמי בראש, ולפעמים הביקורתי בי מאוד מאוד יוצא, אבל כשאתה מבצע דברים ואתה יוצא לאור, אתה יוצא לדרך, אתה יוצא לדרך, והדברים הם לא יהיו מושלמים, ואתה, אחד הדברים הרגלים שאני נתתי לעצמי, זה לתת לעצמי ציון על העשייה ולא על התוצאה.
מדהים.
שאם אנחנו מתרגלים לעשות את הדבר הזה, זאת אומרת, אם אני עכשיו שולח לך, לרויטל, נגיד הודעה, רויטל, האם בא לך לעשות שיתוף פעולה או לבוא לפרק פודקאסט, ואני נתתי ציון 100, הכן והלא שלך, הכן או הלא שלך, לא ישפיע על התוצאה של הציון שאני נותן לעצמי. אז ברגע שאני מוציא נגיד טיול, מוציא סדנה, מוציא הדרכה, מוציא קורס, מוציא ליווי, ואני מבין שאני לא מושלם, ולפעמים אני, כדי לייצר את קפיצת המדרגה הזאת שאני רוצה לייצר, אני אקח דברים שהם לפעמים טיפ טיפה, מאתגרים אותי, טיפ טיפה מעל אזור הנוחות שלי, נגיד בוא ניקח דוגמה, סדנת מנהלים שהעברתי לבנק לאומי לפני 5 שנים בערך, 6 שנים, שאמרתי לעצמי, זה נורא מלחיץ אותי, אני לא יודע אם יש לי את הכישורים לזה, אבל אני מאמין שאני בגדול כן יכול לאכול את זה. זאת אומרת, בגדול אני סבבה. זה ידרוש ממני למתוח את עצמי, או סדנה שעשיתי באנגלית של יומיים לאיזה ארגון, ואמרתי, וואו, זה כאילו חתיכת דבר, אבל בסוף זה יוצא 80, בין 80 ל-100, אם אתה שמה, אתה במקום טוב, ואתה צריך להיות סלחן כלפי עצמך. וזה
ממש.
מקום שהוא ממש חשוב בעיניי, לשים עליו זרקור.
אז אני חושבת שזה life changing, מה שאתה אומר. ההרגל שלנו, מהרגע הראשון, זה להתמקד בתוצאות. זה להתמקד ב-bottom line, בין אם זה הציור שעשיתי בגן, ואם הוא עובר את הביקורת של הגננת ושל ההורים או לא, והציונים בבתי הספר, והאופן שבו אני מצליחה, ההרגל שלנו זה להתמקד בתוצאה הסופית.
כן.
וכשאני מתחילה לתרגל מיקוד בדרך, מיקוד בתעוזה, מיקוד בקפיצות הקטנות שאני עושה, מיקוד בהשוואה של עצמי למי שהייתי אתמול ולפני שבועיים, ולא לאיזה מין מספר דמיוני שהמצאתי לעצמי שהוא יהיה סימן ההצלחה שלי, אז אני מראש מזיזה אותי צעד אחרי צעד קדימה באופן שהוא, זה כמו להיות הצ'ירלידר הפנימי המיטבי ביותר שאפשר היה לזמן.
כן.
וכולנו זקוקים לצ'ירלידר פנימי. וזה קול כזה שאומר לנו, כל הכבוד, אבל תראה מה הצלחת לעשות. בסדר, אז לא, זה לא בדיוק מה שזה, אבל תראה מה עשית. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, כן, אבל אז אני לא אתקדם בחיים. אז אני לא באמת אעשה את השינוי הגדול. אני אומרת, מי אמר? ההרגל שלנו זה לחשוב שאם אני מלכה את עצמי, אם אני בביקורת עצמית מחמירה וגם פרפקציוניזם על, אז אני הולכת להצליח מאוד. כמה זה עובד לנו?
אז אני אגיד מה לדעתי צריך לעשות שם.
כן.
מהרגל שלי פשוט, ושוב, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה. ואני הייתי כזה. אני הייתי
גם
מלכה את
אני?
עצמי
גם
מאוד,
אני?
ואז התחלתי לעבוד עם אנשים שהם חושבים אחרת. בסדר? אני אתן דוגמה, אני אגיד אפילו, אני אפילו אתן מחמאה ענקית לערן שטרן, שעבדתי איתו ועשיתי, הפקתי איתו כנסים, איזה שנה. וכל פעם שהיה משהו שלא עבד, אז זה היה, אוקיי, זה לא עבד, מה לא היה טוב שם? אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות בפעם הבאה שיהיה יותר טוב? ואני כאילו מסתכל ואני אומר, בונה, הוא זיפזפ את זה, כאילו, יאללה, אוקיי, זה לא עבד, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לפעם הבאה? ואני אומר, אבל איפה בוא תרד עליי, אני
איפה
יצרתי את זה.
ההלקאה? איפה הסבל? איפה...
תיפול עליי קצת, אני עשיתי את זה. למה לא שלחתי, למה לא עשיתי, למה לא אמרתי? והוא לא, לא התרכז בזה, הוא אמר לי, אוקיי, אז זה לא נעשה, מה צריך לקרות נגיד בפעם הבאה כדי שזה יהיה? ואז
ממש.
התחלתי לראות ולתפוס בתפיסה שלי את תפיסה כזאת של מה עבד ולא מה, ומה לא עבד, ולא, אוקיי, מה לא עבד ואיך אנחנו עכשיו נופלים על עצמנו,
איך
אלא מה...
נכשלתי ואיך אכזבתי ואיך
בדיוק.
הוכחתי לעצמי את מה שידעתי.
לגמרי, אלא מה עבד, מה לא עבד, איך משפרים.
מדהים.
זה
מדהים.
הכל.
מדהים. דרך נפלאה לקרוא לזה, זה להקטין את זמן החרטה.
מעולה.
ממש. אז זה דבר ראשון. דבר נוסף זה זום אאוט. המון פעמים כשאנחנו נמצאים בתוך פרויקט, בתוך סיטואציה, בתוך הדבר הזה שממש תופס את כל תשומת הלב וכל הצ'יפסים שלי בשולחן הרולטה נמצאים על הדבר הזה, כל הערך העצמי שלי מונח על הכף.
כן.
אני אומרת, אם אני עושה טיפה זום אאוט ואני מסתכלת על מסלול חיי, ואם זה לא מספיק אז אני עושה עוד יותר זום אאוט ומסתכלת על הטיול הזה, ועל האבולוציה האנושית, ועל הפיסת זמן שאני נמצאת פה, אז יש משהו בזום אאוט הזה מזכיר לי לנשום, ולהחזיר את הדברים לפרופורציה, ולזכור שזו עוד תחנה אחת, עוד משוכה אחת, אולי עוד אתגר אחד, בדרך ארוכה. וכשאני עושה את הזום אאוט, הרבה פעמים גם אני יכולה להתחיל לראות איפה אני תקועה. מה לא עובד, מה אני ממשיכה להגיד לעצמי, איפה אני ממחזרת איזו ידיעה קדומה שאני לא מספיק, שאני כישלון, שבסוף אני אשאר לבד, שכל הדברים האלה שאני בסוף אומרת לעצמי, טוב ידעתי. אתה יודע, היה לי הרגל הרבה שנים כשהייתי מוציאה קורס לאוויר העולם, אחד ה... בגלל שאני מכירה היטב את מודל האכזבה, היה לי פחד להתאכזב וגם פחד לאכזב. והשיטה הייתה עובדת ככה, אני יודעת נגיד שהקורס הולך להיפתח בראשון לינואר. חודשיים לפני אני מתכוננת, ואני יודעת, וצריך לשווק, ואני יודעת מה צריך לעשות. ואני מדברת לעצמי חודש, ואז כבר יש לי חודש. ובחודש הזה אני מדברת לעצמי איזה פוסטים, ולמי אני צריכה לפנות, ומה אני צריכה לעשות, ואני יודעת. ואז 3 שבועות לפני אני מתחילה לפעול, כשהסיכוי להצליח קטן בהרבה מאשר אם הייתי מתחילה מתי שתכננתי להתחיל. ואז אני עושה את הכל בכאוס וברגע האחרון ובלי אוויר ובהתנשפות ובהלקאה עצמית וביקורת, ובסוף הקורס נפתח והכל בסדר, וזה לא בדיוק מה שרציתי. ואז אני אומרת לעצמי, אוף, זה מאכזב, ידעתי שזה לא יקרה. זאת אומרת, אני מייצרת לעצמי את המציאות שמראש אני מזמנת, ואני יודעת עמוק בלב, עמוק בתודעה, שזה מה שהולך לקרות. אז בזום אאוט, כשאני מתחילה להסתכל על עצמי, חוזרת על אותם תבנותים, עושה את אותם הדברים, חוזרת על אותם הרגלים, אני יכולה לבחור. והתחלנו את השיחה בבחירה, אני יכולה לבחור רגע שנייה. בא לי למחזר את מה שאני מכירה, או שאולי הגיע הזמן להתנסות במשהו אחר. אז זה הדבר השני.
מעולה, אהבתי מאוד את הזום אאוט הזה.
הדבר נוסף ספציפית אליי, אני אוהבת משחקים. בגדול, תפיסת החיים שלי אומרת, באנו לפה לשחק. באנו לשחק ובאנו ליהנות. למה אני חושבת את זה? כי אם בעצם אף אחד עדיין לא הצליח להוכיח לעצמי למה באמת הגענו לפה, אף אחד לא באמת הצליח להוכיח מה המהות של כל הטיול הזה שנקרא חיים, אז אני בחרתי לעצמי הסבר שיש לי פה אחריות אישית לצמיחה והתפתחות תמידית, אחריות נשמתית לחוות ולהתנסות ולהתייחס בכבוד רב לחיים האלה, ועל הדרך גם ליהנות מכמה שיותר, להעריך, להתפעל ולהתפלא ממה שיש כאן ליהנות ממנו. אם זאת הגישה בבסיס, אז אני מחפשת לי איך אני הופכת דברים למשחק. איך אני עושה דברים באופן שגם אני אגדל עוד קפיצת מדרגה, אבל גם משהו פה יהיה משחקי. משהו פה יחזיר לי את ההומור. משהו פה יאפשר לי לשחק עם אנשים. הרי אני באיזשהו שלב, משהו בך הופעת לי עוד פעם ועוד פעם, ההד הזה של הדי הופיע, ואמרתי, רגע, אני לא מכירה אותו, וממש כמו שאמרת מקודם, אמרתי, אני אשלח הודעה, מקסימום תגיד לי כן. משחק של חיבורים בין אנשים, שאני לא שמה עליו עודף משקל, והמשפט שלי זה מעניין מה יהיה. מעניין מה יהיה. ואני מחכה בסקרנות, וזה הדבר הנוסף. סקרנות זה כוח העל והנשק הסודי שלי. אני פוגשת החיים ממש בסקרנות רדיקלית. הכל מסקרן אותי, הכל מעניין אותי. משהו בלקחת דברים מובנים מאליהם, נראה לי קצת בזבוז של זמן. כולל כסף. באיזשהו שלב אמרתי, טוב, כסף לקחתי כמובן מאליו. אמרתי, זה לא אישו, אמרתי, זה לא מעניין אותי, אבל מי אמר? אולי יש פה מלא דברים שאני אמורה לגלות.
לגמרי.
ומתוך הסקרנות הזאת ממש נפתח לי אפיק עשייה, שמי ידע בכלל שזה מה שהולך להיות.
אז אני מתחבר מאוד לזה, גם לסקרנות וגם לזום אאוט הזה. הייתה לי יום הולדת השבוע 49.
נכון.
שבוע שעבר, ואמרתי, וואו, אני מרגיש שרק התחלתי. מרגיש שרק התחלתי, שיש לי קצת תובנות בקודקוד, סוף סוף, ועכשיו אני רק מתחיל. אם היה לי את התובנות ואת הסיבה הפנימית הזאת לפני כמה שנים טובות, החיים שלי, וואו, מה הייתי עושה. ושוב, אני לא מלכה, אני רק אומר עכשיו, יואו, זה כיף. ועכשיו נולד טיול לזמן ארוך, כנראה לתאילנד ולהודו, שאנחנו אוטוטו יוצאים, אז כאילו, גם הסקרנות הזאת והזה, והזום אאוט על מה החיים האלה בכלל, מה באנו להיות פה, פתאום פתח איזה דלת של מלא פחדים, זזו הצידה, ויאללה בוא נלך לכבוש כמה דברים אחרים.
כן.
אז אני
אז
מאוד מאוד מתחבר
אתה
לזה.
מזכיר לי את הדבר, את הדבר הנוסף. יש משהו בשאלה, היא כל כך פשוטה, והיא כל כך, היא כל כך פשוטה, אבל בעיניי זאת השאלה שמייצרת את השינוי הכי גדול בחיים. מוכן? אחרי הבילדאפ הזה?
יאללה, נו.
מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? המקום הזה שאני זוכרת לעצור ולשאול כמה פעמים ביום, מה את רוצה? מה את רוצה עכשיו? וגם התוספת, ולמה? ויש משהו בכוונון של הבחירות שלי, כשאני כל הזמן בקשב למה אני רוצה. מה אני רוצה ברגע זה? מה אני רוצה שיהיה עכשיו? האם אני נמצאת שם במה אני רוצה? או שאני נמצאת ברגש אחר, בחוויה אחרת, בהתעסקות אחרת, ואם כן, שוב, במקום למלא את הרווח הזה בהלקאה וביקורת וסבל, מה אני צריכה לעשות כדי לדייק את עצמי ולהחזיר את עצמי חזרה למה אני רוצה? מה אני רוצה אומר גם להתחיל לייצר איזו תמונה מיטבית גדולה. מה
כן.
אני רוצה? מה אני רוצה להרגיש? מה אני רוצה לעשות? וכשיש לי איזה מין דסטיניישן, יש לי את היעד הזה בגדול לנתב את הבחירות שלי, וכשיש לי את היעדים הקטנים לאורך היום כדי לדייק אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אני מוודא שאני נשארת כמה שאפשר על הנתיב שבחרתי לעצמי מראש. למה? כי זה מה שאני רוצה. עכשיו, זה נשמע כל כך פשוט, והרבה פעמים אנשים אומרים לי, כן, אבל אני יודעת מה אני רוצה. וברגע שאני שואלת, אנחנו מגלים שאנשים מומחים במה הם לא רוצים, מומחים גדולים בכל מה שלא רוצים, מאסטרים במה יש לאחרים שהיו רוצים, אבל המקום הזה של לדעת באמת מה נכון לי, מה מדויק לי ומה אני רוצה או רוצה, אנחנו הכי פחות מתרגלים שם.
כן.
אז בשבילי זה, זאת שאלת שאלות השאלות כדי לדייק עשייה, כולל גם דרך אגב סביב כסף.
כן,
אחד
אני רק...
התרגילים שאני עושה עם אנשים, זה אני רוצה שתגיד לי בקול רם, אני רוצה כסף. בקול רם.
אוקיי, ואנשים...
רוב
וואו, זה קשה.
האנשים לא מעיזים להגיד. ואם זה כבר מישהו שמעז להגיד, אני אומרת מעולה, עכשיו תגיד לי, אני רוצה הרבה כסף. כי אם נדמה לי שזה מה שאני רוצה, אבל אני לא יכולה להגיד את זה בקול רם, יש שם אמונות מגבילות. ואם זה לא באמת מה שאני רוצה, אז כדאי לדייג מה כן.
כן. אז אני רגע אגיד שני דברים על זה. אחד, אני מאוד מתחבר למה שאמרתי, מה אתה רוצה. אני אוהב להגיד גם מה בא לי. אני אוהב את מה בא לי הזה. כשאני בונה מטרות ויעדים עם אנשים, אני שואל מה בא לך, עזוב, כאילו אתה ילד.
זה תשוקה, זה תמיד מדליק.
לגמרי, מה בא לך, עזוב אותך, מה אתה רוצה, מה אתה זה, מה אתה צריך, מה פה, מה שם. אבל אני חושב שאחד הדברים החזקים, נגיד, שלי קרו בתקופה האחרונה, זה באמת החיבור ה... לזום אאוט הזה, והזום אאוט הזה, ברגע שאתה מבין ש... ושוב, זה תלוי גם מה האמונות שלך, אבל שהנשמה שלך באה לפה כדי ללמוד, להתפתח ולחקור,
ממש.
ואז...
ולחוות.
ולחוות,
נכון.
ובהקשר הזה של מה התפקיד שאתה לקחת על עצמך פה בחיים האלו, ואתה רוצה להתקדם ולהתפתח ולחוות וללמוד, אז... בהתאם של התפקיד שלקחת על עצמך, אם אתה יכול להגיע לשם, שוב, ברמת החשיבה שלך, ובהתאם לזה שאתה מבין שאתה באת פה ללמוד ולחקור ולהתפתח ולחוות, אז מה אתה רוצה? בהקשר של מה הנשמה שלך צריכה, רוצה, כל הדברים האלה, אז בהקשר על זה מה אתה רוצה, וברגע שאתה מחבר את הזום אאוט לזום אין, מה שנקרא, ולתפקיד,
ולזום אפ, כן?
והתפקיד של חייך נקרא לזה,
נכון.
ולייעוד שלך כביכול, ומחבר אותו למה אתה רוצה ביומיום שלך, יש לך טיל מונחה בליסטי שצהל לא יוריד בדרך.
ממש. ממש. ועל הדרך, איזה מסע חיים מפעים אנחנו יכולים להתחיל לייצר לעצמנו. אני מסכימה איתך.
לגמרי, לגמרי,
וחיבורים.
ואז אתה גם מתחיל לשאול, בדיוק, אז רגע, מה התפקיד של אשתי בתוך הסיפור, ושל הילדים שלי בתוך הסיפור,
ממש.
ושל ההוא שאמר לי לא בתוך הסיפור, נגיד בעל הבית שלי עכשיו שהגיע, והודיע לי שאני צריך לעזוב את הדירה אחרי 5-6 שנים, ואני כבר שנה רוצה לעזוב לחו"ל, ואמרתי, אני לא מעיז, אני לא מעיז, אני לא מעיז, אני לא מעיז, פתאום הוא מגיע ואני מסתכל עליו, ואני אומר לעצמי, בתוך הלב, הוא כזה אומר לי, יו, אני נורא מצטער, כאילו, יש לי בשורה לא נעימה להגיד לך, אחרי 5-6 שנים שאני גר אצלו, ובעולם לא היו שום בעיות, הוא אומר לי, תשמע, אני חייב שאתה תפנה את הדירה, כי הבת שלי לא מוצאת בית, והיא חייבת זה, ואני מסתכל ואני אומר, וואו, תודה, בא לי לחבק אותך.
מדהים, מדהים. אני מוסיפה לזה טוויסט, דרך אגב.
מאוד.
באיזשהו שלב, כשאני מבינה את התפקיד שלי, כשאני ממש מבינה ומפנימה ומקבלת אותו על עצמי, ומוכנה to show up, מוכנה לעמוד בקדמת הבמה, אני גם מבינה שאני לא יכולה לבד. אני מבינה שהתפקיד הזה מחייב אותי לייצר שיתופי פעולה, מחייב אותי לייצר חיבורים, מחייב אותי לעבוד עם עוד אנשים, כי זה לא רק עליי.
לגמרי.
וחלק מהביחד נובע מתוך זה, מתוך מה אני רוצה הגבוה, שאומר, אם אני רוצה לייצר פה שינוי, אם באתי לפה להשאיר אחריי עולם קצת יותר טוב, אז זה לא רק מה אני, מה עליי, אלא מי בסביבה שלי הגיע לפה כדי לעזור לי לשדרג את כל העשייה הזאת. זו
מעולה.
שיחה קלפית, כן.
לגמרי, לגמרי. אז בואי רגע אני אסכם קצת את מה שדיברנו, בסדר? כי אנחנו מגיעים ממש כבר לסיום.
כן.
אז אחד, דיברנו על זה שקודם כל, כל העניין של כסף, אנחנו רוצים להיות באיזושהי מודעות, ולהתחיל לפתח מודעות ולא לברוח מהדבר הזה, לעשות בדיקות עם הגוף, כמו שאמרת לי קודם, אל תעצום את העיניים, מה המחיר שאתה רוצה לקחת, האם 10 זה מתאים, האם 500 זה מתאים, האם 20,000 זה מתאים, מה הגוף שלך מספר לך, לפי זה אתה יכול להבין מאוד מאוד איפה אתה עומד מול העניין של הכסף גם והסכומים שאתה לוקח. דיברנו על זה שלהיות ליד האנשים הנכונים זה מאוד 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 חשוב, לשים לב מה אתה מאכיל את המוח שלך, ממי אתה
ממש.
לוקח דוגמה, למי אתה משווה את עצמך, אבל השוואה מתוך מקום של גדילה וצמיחה ולא ממקום של אכזבה, ולהגיד לעצמי אני בחיים לא אהיה כמוהו. מיקוד בדרך, מה רשמתי? לא הבנתי. בהתפתחות שלי אמרנו של תפיסת מה עבד ומה לא עבד, לא תפיסת של בוא ניתן לעצמנו בראש ושל פרפקציוניזם ועכשיו
עשה.
הלקאה,
ממש.
ואני לא מקטין את עצמי ואני לא בחרטה עכשיו, אלא אני מתקדם קדימה, ואני קורא לזה להיכשל קדימה. אנחנו נכשלים תוך כדי תנועה, אבל נכשלים קדימה, לומדים מזה ונכשלים במרכאות, כי זה לא באמת להיכשל.
נכון.
לעשות זום אאוט על חיי, לעלות רגע למעלה, להבין שנייה, אוקיי, בנקודת הזמן הספציפית הזאת, לא טוב לי, רע לי, אני לא מבין למה זה קורה לי, אני לא מבין למה ככה וככה, רגע להסתכל למעלה, לקבל פרספקטיבה גם על מה אתה שווה מעבר לכסף, אם אתה לוקח את כל חייך, להסתכל על כל החיים שלך, ואם אנחנו הולכים על אפילו אמרנו זום יותר גבוה, על מטרת העל של הנשמה שלך נקרא לזה, אם אתה מאמין בזה, אז שוב, כל אחד שיעשה מה שנכון עבורו, אבל ברגע שאתה מסתכל מלמעלה באמת, ואתה מקבל פרופורציות על החיים, אז התפיסה היא לגמרי לגמרי משתנה. הדבר כמעט אחרון שאת אמרת, זה הנושא של באנו לשחק, את בחרת לבוא לשחק, סקרנות, לפתח סקרנות, ולשאול את עצמך, מעניין מה יהיה? ולא להגיד, אוקיי, הוא יגיד לי לא, הוא יגיד לי כן, ואם הוא יגיד לי לא, אז מה אני אעשה? אלא, מעניין מה יהיה. בואו רגע נבדוק, מה אכפת לנו? מה יכול לקרות? ולהיות שם כמו ילד, ולשאול את עצמך, מה אתה רוצה? ולמה? בסדר? ואם אתה רוצה, תוסיף גם מה בא לי. והדבר האחרון שאמרנו זה גם, אם אתה מבין את כל הדבר הזה, ואת הזום אאוט שלך, אז גם איזה סביבה אני רוצה ליצור לעצמי, ולהשפיע עליה כדי לעזור גם לאחרים, או להיות חלק מהדרך של אחרים. אז זה ככה סיכומון. רויטל, לקראת סיום, מישהו אחד שככה, את יודעת מה לפני זה, ספר, סרט או אדם שהוא חלק גדול בהתפתחות שלך, זאת אומרת משהו שהשפיע עלייך, או ספר או סרט או אדם.
יאוש.
משהו ככה ש...
אתה מדבר עם מישהי שמבין כאילו התארים הלא פרקטיים, יש לי תואר בספרות אנגלית ותואר בקולנוע. זה כמו להגיד לי, מי
וואו.
מבין הילדים שלך את הכי אוהבת?
אז מי באמת את הכי אוהבת מבין הילדים שלך?
אז אני אומרת לכל הילדים, אני אוהבת את כולם, אבל אני אראה לך מי יושבת לי על השולחן,
נו.
ואני אבחר את זה בתור ספר. אז אני עם אליסה בארץ הפלאות
אוקיי.
על שולחן, אליס אין וונדרלנד. אני בוחרת את זה בתור ספר, גם כי ברמה ספרותית, ברמה לינגוויסטית, הספר הוא פשוט תכשיט, זה אוצר גדול, וגם כי מתוך כל הדברים האלה שתיארתי לך, יש משהו באליסה, ואני קוראת לזה תודעת אליסה בארץ הפלאות, שמסכמת בעצם את כל מה שאני מאמינה בו. בנכונות להתייחס בפליאה לדברים שאני פוגשת, להיות בתגלית, להעז לעשות ביס ולהיות גדולה מדי,
קצת
ואז
תמימות,
למצוא את
קצת
שלי,
תמימות.
ותמימות כזאת, ולשחק עם מה שמגיע, להסכים להיות במסיבות משוגעות, כי לדעת שבכל רגע נתון של זמן אני לומדת עוד משהו, אני מגלה עוד משהו, אני מתפתחת עוד,
כן.
ובסופו של דבר, מי יודע, אולי כל זה היה חלום,
מעניין.
ועל הדרך להפוך אותו לכמה שיותר צבעוני, כמה שיותר מדויק לי, כמה שיותר מחובר, ובקריאה הפנימית שלי, כמה שיותר לייצר השפעה בעולם, אז הרי זה מבורך.
מעולה. אדם אחד שהיית רוצה לשבת איתו לכוס קפה, חי או מת?
אדם אחד, יש לי מלא, מי שקפץ לי לראש ראשון, אני מתביישת קצת כי זה
עוד
כזה לא
פעם בון ג'ובי?
סופיסטיקייטד.
עוד פעם בון ג'ובי באים לי? סתם, אני צוחק. מי?
ג'ק בלק.
ג'ק בלק, וואו, הייתי לא רחוק.
ג'ק בלק, בעיניי זה חייבת להיות ארוחת צהריים היסטרית.
וואו, מעניין, בחירה מעניינת. אף פעם לא הלכו איתי לכיוון של מישהו כזה. למה, מה יש בו?
הוא נורא מצחיק,
למי שלא
הוא
מכיר, שחקן במלא
שחקן
סרטים,
מלא
כאילו
סרטים,
מצחיק ו...
הוא הקול של קונג פו פנדה. לא
נכון.
יודעת למה הוא קפץ לי, אולי אמרתי את זה על רקע קונג פו פנדה האחרון. והוא פשוט, הוא משחק עם החיים, הוא עושה מה שבא לו, נראה שהוא נורא נהנה, ונראה לי ארוחה מצחיקה. ואחרי חצי שנה שהיו ממש כמה חודשים שתהיתי אם אי פעם אני אצחק שוב, אני גם צחוק לא לוקחת כמובן מאליו. אני חושבת שיש משהו בדבר הזה, במוכנות לראות דברים בהומור, מוכנות לצחוק, שפעם היה נראה לי ברור, והיום זה ממש לא ברור. אז מישהו שיצחיק אותי ארוחה שלמה, נראה לי...
מעניין. מעניין, אוקיי. אז רויטל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השעה וקצת שבילינו פה.
רגע, אבל יש לי שאלה אליך לפני שאנחנו נפרדים.
אבל רגע, לפני ש... אז תשאלי אותי עוד שנייה, אבל למי שרוצה ככה ללמוד על משחק הכסף, או איפה... קודם כל אני אשים קישור של משחק הכסף פה
יאללה.
למטה, זה יעלה בימים הקרובים. אז יש משחק כסף שבקרוב עולה, אז איפה באמת, או מה לצפות, איפה לפגוש אותך, לחפש אותך, אינטרנט, זה, מה?
מה, אתה שואל אותי או שאתה אומר
שואל
שנשים
אותך, שואל
קישור?
אותך. אני אשים גם את הקישור, אבל אם יש עוד
מושלם.
מקומות או זה, או שאת רוצה גם להגיד מה הולך להיות במשחק הכסף הקרוב.
אז אני אגיד מילה וחצי, כי אני נשאיר את זה הדוק. משחק הכסף, עם החיבה שלי למשחקים, זה מודל לא שלי, אני הבאתי אותו משני מנטורים מחו"ל, שביום השלישי שאני הייתי בתוך המשחק שלהם, אמרתי שאני חייבת לתרגם את זה לעברית. קבוצת פייסבוק סגורה במשך 21 ימים, ואנחנו משחקים עם כסף. אני כל יום מחלקת סכום דמיוני, אני מתחילה עם 100 דולר, 200 דולר, אני כל יום מכפילה את הסכום עד שאנחנו מגיעים ל-104 מיליון דולר, וכל יום אני שואלת, מה אתם רוצים? מה תרצו לעשות עם הכסף? למי תרצו לתת? למי תרצו לתרום? מה תרצו להשקיע? איפה תרצו לקנות? מה לבנות? מה... ועל הדרך, מצד אחד נוצרת לנו רשימת תשוקות איכותית של הדברים שאני באמת באמת רוצה, החלומות הגלויים והחלומות הכמוסים, בין אם זה הדברים החומריים ובין אל מול הסכומים הגדולים, הרבה פעמים מיזמים משני עולם, חלק גדול מהם גם יורד באיזשהו אופן למציאות. אני זכיתי לשמוע סיפורי ניסים ונפלאות, על דברים שאנשים דמיינו במשחק ויצרו במציאות. הדבר השני זה אמונות הכסף, עולות למודעות, הדמיון, המיינד שלנו לא יודע באמת להבדיל עם מה שקורה בדמיון ואם הוא קורה במציאות. אנחנו חווים ורואים את זה בכל מה שקורה בימים האלה. ולכן כשאני מקבלת סכום אסטרונומי, אותה תגובה שתהיה לי במציאות, אותו מחסום, אותה תקרת זכוכית שאני ארגיש במציאות, אני אחווה במשחק. רק שבמשחק, בסיכון נמוך מאוד, יש לי את האפשרות לבדוק את האמונה ולהחליט האם להמשיך להאמין לה, או שהגיע הזמן לבחור אמונה חדשה.
יפה.
הדבר הנוסף זה 21 ימים שאנחנו ביחד מדמיינים מציאות חדשה. ואני חושבת שהיום יותר מאי פעם, הגיע הזמן גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית להתחיל לדמיין מציאות חדשה. אז המשחק הזה הוא גם קצת שליחותי, להתחיל לדמיין משהו אחר. הפעם זה יהיה רלוונטי יותר מתמיד. והמשחק הזה, כאמור, זה סבב שישי, כבר 700 אנשים הגיעו, הוא נפלא והוא קליל והוא עובד, ומי שרוצה לשנות את מערכת היחסים עם כסף, זו דרך מדליקה לעשות את זה בצורה מאוד אפקטיבית.
מגניב לגמרי. טוב, אז אמרת שיש לך שאלה בשבילי?
נכון, האמת היא שתכננתי להגיע עם נר, אבל אני לא רואה איפה
יש
שמתי
לנו
אותו.
בערך, זה, אוקיי, 3 שניות, כן.
אז תדמיין נר ליום הולדת, ואני מאמינה במשאלות יום הולדת. מה אתה מאחל לעצמך לכבוד היום הולדת לשנה חדשה?
אני מאחל לעצמי להיות סקרן השנה, לחוות דברים חדשים. אני שוב, אני לקראת טיול גדול בתור התחלה כנראה בתאילנד והודו. טיול, מגורים, אני לא יודע. אז המטרה היא לבוא ליהנות. זהו, זה השנה, זה המטרה שלי. לבוא ליהנות.
And
מגניב,
so it is.
מגניב לאללה. טוב, רויטל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה 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 שפינית הזמן שלך והיית איתנו פה בפודקאסט של... של עוברים לקדמת הבמה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על זה שהייתם בפקקים, על זה שעשיתם כביסה, על זה ששטפתם את הבית, על זה שלא יודע מה עשיתם בזמן שהקשבתם או צפיתם בפרק הזה. אם אהבתם, תרשמו בתגובות בפלטפורמה שאתם מאזינים או צופים. זה יכול להיות ביוטיוב, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט, איפה שרק ראיתם או שמעתם. אתם יכולים לעשות סאבסקרייב, מה זה אתם יכולים? אתם צריכים, אתם ראוי שתעשו סאבסקרייב כדי
ממש.
שתוכלו לשמוע ולקבל הודעות על הפרקים הבאים. ואני גם מוסיף פה קישור למועדון המרצים, למי שרוצה לצאת לאור עם המומחיות שלו, עם הידע שלו, עם הניסיון שלו, לבנות את האוטוריטה שלו, לעזור לאנשים ולהרוויח על הדרך כסף. אז מועדון המרצים שלי ושל גל צחייק, אתם מוזמנים לבוא ולהצטרף. אני רוצה להגיד תודה רבה. ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות חברים יקרים.
תודה רבה רבה וחג שמח.
חג שמח.